ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עמוד 9 מתנועת המוסר, כי זה הזדמנות קצת ללמוד על תנועת המוסר, שזה דבר שלא כל כך לומדים. ספרי מוסר הקלאסיים של רב ישראל מסלנט ותלמידיו, אבל לענייננו כדאי לראות את זה, וזה ייתן לנו איזו כניסה לעולם הליטאי מול העולם החסידי. השיעורים הראשונים שלנו יעסקו בחסידים ליטאים, ורק שלב ב' נעבור לרב קוק אחרי הרקע וההקדמות האלה. אז ממש בקיצור ולעניין, רב ישראל מסלנט, המאמר הכי מפורסם שלו זה איגרת התשובה, שאנחנו נלמד אותה בשלב השני. אבל פה אנחנו מתחילים קודם ממאמר שהוא כתב סמוך למותו, שנתיים לפני מותו, שזה נקרא מאמר לחיזוק לומדי תורתנו הקדושה, בעמוד 9, כן? עכשיו תראו, זה שהמאמר הזה נכתב שנתיים לפני מותו, זה חשוב בשבילנו, כי זה מעין סיכום, סיכום של תפיסת עולמו של רב ישראל סלנט. עכשיו, אמרתי לכם בפעם הקודמת שתנועת המוסר זה שלב שלישי. כן? יש לנו גאון מווילנה, רב חיים מוולוז'ין, ואחרי זה תנועת המוסר. אנחנו מתחילים מהסוף, כי יש פה הקצנה בתנועת המוסר של רעיונות, וזה נקודה טובה כדי להשוות לחסידות. ואפשר לומר שהשוואה הראשונה שאנחנו עושים זה מוסר וחסידות. אחרי זה נחזור לרב חיים מוולוז'ין מנפש החיים, ונראה השוואה דרך נפש החיים, בין נפש החיים לחסידות. ואחרי זה נלמד על החסידות עצמה, כן? ואחרי זה הרב קוק. אז כך פותח רבי ישראל מסלנט את המאמר שלו. איתה בסוכה, גמרא במסכת סוכה, אפשר לומר שהגמרא הזאת היא, זה גמרא שמובאת גם בתניא, אצל האדמו"ר הזקן מחב"ד. כתוב בגמרא ככה בדף נ"ב עמוד א', יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכולי, ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו. תשימו לב, זאת היא הגמרא שעליה הולך כל המאמר של רבי ישראל מסלנט. הוא פותח בשאלה על הגמרא הזאת, ונכנס למערכה, מהלך, שבסופו של המהלך הוא מתרץ את השאלה, כמו שעושים בשיעור כללי. שואלים שאלה, עושים מהלך, ואחרי זה פותרים. אז תגידו, אולי אתם כבר יכולים להגיד מה קשה על הגמרא הזאת. אני קורא אותה שוב פעם, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו. אז היות וזמננו קצר, כתוב ככה, יש נתון בסיסי בחיים של האדם בעולם הזה, היצר שלו. והיצר שלו מתגבר עליו בכל יום. אין בעניין הזה תעודת ביטוח, גם אם אדם מתגבר אתמול, זה לא אומר שהוא יתגבר היום, וזה לא אומר שהוא יתגבר מחר. אז יש לנו באמת בעיה שצריך להתמודד איתה. מה אומרת הגמרא? אלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו. הרי אני חושב שהמאמר הזה הוא באמת אומר דורשני. מה כתוב פה? כתוב פה שיש לאדם יצר. אנחנו היינו מצפים לומר, נכון, יש לאדם יצר, אבל הקדוש ברוך הוא ברא בן אדם גם כוחות אחרים לאדם שיוכלו לעזור לו להתגבר על היצר, נכון? כמו יצר הטוב, או לימוד תורה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אז למה הגמרא אומרת שבלי עזרה של הקדוש ברוך הוא, בלי סייעתא דשמיא, האדם לא יכול? למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שהוא יזדקק לסייעתא דשמיא? זה לא הגיוני, צריך היה לנסח את זה. ברא יצר, אבל הוא ברא גם באדם כוחות להתגבר על היצר. לא. צריך סייעתא דשמיא? בלי סייעתא דשמיא אי אפשר להתגבר על היצר. מוסכם עליכם שיש פה קושי בגמרא? אוקיי. אז פה הוא נכנס למהלך. והנה, מה אני אקדים ואומר, דרכו של רבי ישראל מסלנט הייתה לעשות ניתוח של פסיכולוגי, אפשר לומר. והחוקרים מסבירים שרבי ישראל מסלנט הושפע מפסיכולוגים בני זמנו. רק הוא לקח את היסודות שלהם אל הקודש. והוא עושה פה, הייתי אומר ככה, איזה ניתוח לנפש של האדם, וקצת מנסה להעמיק בכוחות של האדם, ובעזרת זה הוא מסביר כמה מדרשים, ואחרי זה הוא מתרץ את השאלה. מהו הניתוח שהוא עושה? בואו נקרא קצת כמה שורות. והנה אחרי אשר נודע, לפני כן הוא רק שואל את השאלה, בואו נראה את השאלה בפנים. והנה אחרי אשר נודע, כי היצר הרע לא נברא רק לטובת האדם, כדי שינצחו ויקבל שכרו, ואם יימשך אחר יצרו ממילא יקבל עונשו, ואם כן, הלא ייפלא לאיזה תכלית ברא הקדוש ברוך הוא את האדם על זה האופן, אשר לא יהיה הכוח בידו לנצח את יצרו הרע בלתי עזר מעם השם. ומדוע נתן הקדוש ברוך הוא כוח ועוז כזה ליצר הרע, עד כי לא יכול האדם לבדו לנצחו, כי אם בעזר הקדוש ברוך הוא? ככה הוא שואל את השאלה. למה הקדוש ברוך הוא ברא כך את האדם, לברוא לו יצר וליצור מצב שהוא לא יכול להתגבר עליו בלי עזרת הקדוש ברוך הוא? אמנם, הנה פה הוא עושה את הניתוח. יבואר, כי כאשר חקרו חוקרי נפש האדם, זה פסיכולוגים, ומצאו כי יש בנפש האדם שני מיני כוחות, חיצוניות ופנימיות. צריך להתרגל לניסוחים של רבי ישראל מסלנט. מה זה כוחות חיצוניים ומה זה כוחות פנימיים? זה במילים יותר פשוטות, או לא יודע אם יותר פשוטות, אבל יותר שאנחנו משתמשים בהם, זה מודע ותת מודע. יש לאדם כוחות רציונליים, שכליים, כן? ויש לאדם כוחות תת מודעיים. בסדר? אתם מבינים את ההגדרות האלה, כן? יודעים אותם. עכשיו ככה, אני רגע אחת, נדלג על הפסקה הבאה, אנחנו נלך פה על עיקרי הפסקאות, כן, במידות האדם, פסקה אחרי זה, והכוחות הפועלים עליו ישנם גם כן שניים, חיצוניות ופנימיות, כהות וברורות. עכשיו אני אשאל אתכם, יש לאדם מודע ויש לאדם תת מודע, זה עיקרון ראשון. עיקרון שני, איזה כוחות יותר חזקים, הכוחות החיצוניים או הכוחות הפנימיים? מה יותר חזק? אז הטענה השנייה של רבי ישראל מסלנט זה שהכוחות הפנימיים יותר, אומר שזה ידוע, שהכוחות הפנימיים משפיעים יותר מהכוחות החיצוניים. ותכף הוא מביא דוגמה, אבל לפני שהוא מביא דוגמה אני אדגים את זה מדוגמאות משלנו. למשל, שיש לה, אני חושב שהדילמות שלנו בעניין הזה של יצר טוב ויצר רע, כן? אדם, מעמידים את האדם בניסיון. ניסיון, נגיד, אפילו ניקח ניסיון קטן של אישון סיגריה. עכשיו, בכוחות המודעים של האדם, הרציונליים שלו, הוא יודע שאסור לעשן. הוא יודע שאם הוא יעשן זה יגרום נזק, וזה מביא למחלות גדולות, נכון? בכל אופן, אנשים מעשנים, למה הם מעשנים? הרי הם יודעים שאסור לעשן, למה? כי יש לאדם דחפים, יש לו דחף לעשן. כן? עשו מחקרים, מהו הדחף שמביא אדם לעישון, מה נותן לו את ההנאה הגדולה, הניקוטין, העשן, בדקו את זה, אבל זה לא משנה, זה דחפים. עכשיו, הרי נשאלת השאלה, הוא יודע שאסור לעשן, למה הוא לא מעשן? התשובה היא, כי יש לאדם כוחות תת מודעים שהם חזקים יותר מהכוחות המודעים שלו. אז אפילו אם יודע טוב מאוד שאסור לו לעשות, בכל אופן יש דחפים, והדחפים חזקים יותר, כן? שלא דבר, כל המערכת המצוות שלנו הם בנויים על העניין הזה. הרי בואו נגיד ככה, רוב הדברים שאדם נכשל בהם, כן? זה לא הדברים שהוא נכשל בהם מחוסר ידע, אלא שהוא לא יודע שאסור לעשות אותם. ניקח את הדוגמה הכי קיצונית, עריות. יש מישהו שלא יודע את האיסורים של העריות? יש מישהו שלא יודע את האיסור של שמירת העיניים? יודעים את זה מצוין, לא צריך ללמוד יותר מדי בשביל זה. בכל אופן, אנשים נכשלים בשמירת העיניים. למה? הרי אתה יודע שיש את זה אנשים, מכיוון שיש תת מודע, יש דחפים, יש לאדם כוחות פנימיים, והכוחות האלה הם חזקים יותר מהכוחות החיצוניים. לכן המבחן הוא ביכולת שלך להתגבר על הדחפים האלה, וזה בכלל לא עובד, זה לא מספיק הידע שלך. ושיגידו לך מהיום ועד מחר, כן, איזה אנשים מקבלים על דברים כאלה, על חטאים כאלה אחרים, זה לא עומד, זה לא עוזר תמיד. אז המסקנה של רבי ישראל מסלנט זה שאין לנו מנוס מנהגיע למסקנה הזאת, שהכוחות הפנימיים חזקים יותר מהחיצוניים. בואו נקרא את זה בפנים, וידוע, כי הפנימיות יפעלו פעולתם, כן, לקראת אמצע עמוד, על האדם יותר מהחיצוניות. כאשר נראה בחוש, למשל, אם יש לו לאיש תלמיד אהוב, תראו את הדוגמה הבאה, זו דוגמה נפלאה, שהוא מדגים בעזרתה את הקביעה הזאת שהוא קבע כרגע. הוא אומר, יש לבן אדם, בואו נגיד את זה בלשוננו, יש לבן אדם בן, ויש לו תלמיד. עכשיו, את הבן הזה הוא לא אוהב. למה? כי הבן הזה אין לו נחת ממנו. עושה לו צרות, לא הולך בדרך שהוא מחנך אותו וכולי וכולי. עגמת נפש אחת גדולה, ויש לו גם תלמיד, והתלמיד הזה איזה נחת, איזה תלמיד, כן, איזה מאושר שיש לו תלמיד כזה, כזה מושלם, מתקדם כזה, מתעלה וכולי. עכשיו אומר המשרד, הוא עושה מבחן כזה, אומר ככה, אדם הלך לישון בלילה ופתאום באמצע הלילה פורצת שריפה בבית של הבן, נגיד שהבן לא גר עם האבא, כן? פורצת שריפה בשני הבתים, בבית של הבן, בבית של התלמיד, ואז מעירים אותו את האבא מהשינה, אומרים לו, תשמע, יש שריפה אצל הבן ויש לך גם שריפה אצל התלמיד שלך, עכשיו השאלה היא, לאן הוא ירוץ ראשון, אל הבן שלו או אל התלמיד שלו? מה אתם אומרים? אל הבן. למה הוא ירוץ אל הבן? הרי הבן הזה הוא לא סובל אותו, הוא לא אוהב אותו, הוא עושה לו עגמת נפש גדולה, התלמיד כל כך יקר לליבו, כל כך יש לו נחת ממנו, למה הוא רץ אל הבן לפני הזה? כי את הבן הוא אוהב בכוחות הפנימיים שלו, ואת התלמיד הוא אוהב בכוחות החיצוניים. לכן הדבר היותר חזק והיותר דומיננטי זה הכוח הפנימי, זה מה שמניע אותו. אמרת האינסטינקט הבאי, אבל במילים אחרות ובישראל קוראים זה תאוות, זה סוג של תאווה של האהבה לבן שלך כי הוא שלך, זה סוג של אגו. מה זה משנה, הרי הוא לא הולך בדרך התורה, הוא לא הולך כמו שרידה, אז אתה צריך לא לאהוב אותו. למה אתה אוהב אותו? כי יש כוחות פנימיים והם יותר חזקים מהכוח. אתם הבנתם את המבחן? אז הוא אומר, הנה, הניסיון מראה שאדם ירוץ אל הבן ולא אל התלמיד, כי את הבן אוהב בכוחות הפנימיים. בואו נקרא את זה בפנים. כאשר נראה בחוש, למשל, אם יש לו לאיש תלמיד אהוב וחביב לו כבבת עינו ויעשה טובות עמו, ויש לאיש הזה גם בן, מי יעשה טובות למי? התלמיד עושה טובות לרב, ויש לאיש הזה גם בן, אמנם ישנאהו תכלית שנאה. יש דברים כאלה שבן שונא את אבא ואבא שונא בן, יש דברים כאלה, נכון? ויראה לו בפועל שנאתו אליו, שונא את הבן שלו. והנה קרה, כאשר נפל שינה על האיש הזה ועל הפפף תנומה, והנה אש יצא מעת השם ותוחז בבית הבן גם בבית התלמיד ושניהם בסכנה, ונעורר פתאום את האיש להכיש עזרה להציל מן האש, גם הבן גם התלמיד. אומרים לו, תרוץ, אתה צריך לרוץ, יש לך שני בתים שיש שם שריפה, אצל הבן שלך ואצל התלמיד. נראה כי ירוץ הבנרה להציל בנו לראשונה. יען מה? יען בפנימיותו בטבעו קיננה אהבה לבנו הסנוי לו יותר מאהבה שאוהב בתלמידו על ידי הכוחות החיצוניים. ולכן כאשר נתעורר האיש משנתו, אשר אז גם הכוחות החיצוניים נמו שנתם, אז חיש קל יתעוררו כוחותיו הפנימיים ויתבררו ויתגברו על החיצוניות וירוץ להציל את בנו לראשונה. הבנתם את המבחן הראשון שהוא עושה פה? עכשיו הוא מסביר בעזרת הדבר הזה מדרש נפלא על אברהם אבינו, וזה מאוד משמעותי לגבינו כפי שנראה תכף בהמשך. והנה, עיקר מלחמת היצר. עכשיו שואל את עצמו רבי ישראל מסלנט, אז מה בעצם תפקידו של האדם בעולם הזה? יש לו כוחות פנימיים, דחפים, חזקים מאוד, והם יותר חזקים מהכוחות הרציונליים שלו. הוא יודע טוב מאוד מה אסור ומה מותר, וזה לא עוזר תמיד, נכון? אז יש לו שם, מה מוטל על האדם לעשות בנסיבות האלה של החיים שלו, של מה שמתרחש אצלו? אז הוא אומר ככה, עיקר מלחמת היצר היא להגביר יראת השם בליבו נגד אהבת היצר. תשים לב איזה, תשימו לב איזה מוטיב הוא מדגיש פה, מוטיב של יראה. זה תנועת המוסר. אם אנחנו קצת נקדים את המאוחר, החסידות מדברת על אהבה, אנחנו בהמשך נסביר מה המשמעות של הדברים, אבל בתנועת המוסר דיברו על יראה. מה זה יראה? הוא אומר, תפקיד האדם זה להילחם מלחמת היצר, להגביר יראת השם נגד תאוות היצר, וכפי גודל התאווה כן עליו להגביר יראתו יותר, להכניע היצר בזה. עכשיו תשימו לב איך הוא מנתח את העקדה אצל אברהם. הוא שואל שאלה, כתוב בעקדה ככה, שאברהם היה, הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם לעקוד את יצחק, נכון? קשה. אברהם עמד בניסיון, נכון? אבל יש שני מדרשים סותרים. מדרש אחד אומר שאברהם היה מעקיד בכל לב, כך כתוב במדרש אחד, עושה את זה בלב שלם. אבל יש לנו מדרש אחר באותו מקום בילקוט שימוני, שאומר שדמעות היו מנשרות מעיניו של אברהם עד שהוא ממש הוא מילא את יצחק היה צף בתוך הדמעות שלו מרוב דמעות שירדו לו. שואל רבי ישראל מסלנט, למה דמעות? למה בכי? הרי הוא עשה את זה בלב שלם בשמחה, נכון? למה הוא בכה כשהוא עקד את יצחק? תגידו אתם, לפי שיטתו, מה התשובה? יפה, הבכי בא מאיפה? מהכוחות הפנימיים. השמחה המעקיד בכל עת מהכוחות החיצוניים. זאת אומרת, אברהם ידע שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, אז אין לו פיקפוק בעניין הזה. הקדוש ברוך הוא ציווה, אני עושה את זה בלב שלם, אבל יש לי את הילד שלי, והילד הזה זה ילד שלי, זה איך אני יכול? הרחמנות באה מהדחפים, מהכוחות הפנימיים. הניצחון של אברהם הוא לא בזה שהוא, זה לא כתוב שאברהם סילק את האגו שלו, נכון? הוא עדיין המשיך בבכי, כן? בעצם היינו צריכים לומר, תתגבר על האגו שלך, עזוב עכשיו את האהבה שלך לבן, מה זה עומד מול האהבה לקדוש ברוך הוא? אבל הוא אומר, יש לאברהם מלחמה. כן, אבל הכוח של אברהם זה שהוא הגביר את הכוחות החיצוניים על הפנימיים, אבל הכוחות הפנימיים לא נעלמו. הם פעלו את הפעולה על אברהם, איך? על ידי זה שהם גרמו לו לבכות. וכבר אתם יכולים להבין מתוך זה בחסידות, כן? איך זה מוגדר, מצב כזה של מאבק שיש לאדם בין... כבר נקדים קצת את המאוחר. הוא מתאר את אברהם אבינו שזה הצדיק. הצדיק הגדול, בניסיון הכי גדול שלו, הוא מתאר אותו כאדם במאבק. במלחמה. מלחמת היצר. יש לו יצר, אהבת הבן, נכון? כנגד זה יש ציווי של הקדוש ברוך הוא. אז אברהם עומד בניסיון, אבל באיזה מובן הוא עומד בניסיון? במובן הזה שהוא מגביר את הכוחות החיצוניים על הפנימיים, אבל הכוחות הפנימיים לא נעלמים, הם קיימים. או במילים אחרות, האגו שלו, שהוא בא לידי ביטוי באהבה שלו, לבן שלו, זה סוג של אגו, זה הבן שלי, זה הריחוש שלי, כן? לא נעלם. הוא קיים, אבל הוא יתגבר על זה. לכן הוא אומר, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, מה מודגש שם בעקדה? יראה. הוא אומר, וזה המבחן של האדם בעולם הזה. לא דורשים מן האדם לסלק את היצרים שלו, להכניע אותם, להעלים אותם. יש יצרים והם חזקים, אבל מה שנתבע ממך זה בסופו של דבר לנצח. ומה זה נקרא לנצח? לעשות את רצון השם, להצליח לעמוד במבחן. הבנתם? מה קורה בפנים? לא כל כך חשוב. חשוב הוא להצליח בפועל ולהיות ירא אלוקים. החינוך של תנועת המוסר של רבי ישראל מסלנט היה חינוך יראת שמיים, יראת עונש. פחות עניין את רבי ישראל מסלנט, כן? מה קורה בפנים, אם עשית מהפכה או לא. עכשיו, אם אתם קצת למדתם פעם את ספר התניה, או יש לכם מושגים בסיסיים מספר התניה, המצב הזה שרבי ישראל מסלנט מתאר פה של מאבק, של מלחמה, מה זה בספר התניה? איך זה מוגדר? לא למד? זה הבינוני. ספר התניה זה סיפור של בינוני. מה זה סיפור? בינוני זה אדם, יש את החלל הימני, הוא אומר, זה היצר הטוב, יש את החלל השמאלי, שזה הנפש הבהמית. עכשיו, לאורך כל ספר התניה, בעצם מה המטרה? סיפור של בינוניים, כי המצב הנתון של רוב בני אדם בעולם זה שיש כוחות כאלה, ויש נפש בהמית ויש נפש אלוקית. אבל אומר התניה, זה בעצם תכלית כל הספר. כל אדם נתון במאבק בין שני הכוחות, ושני הכוחות האלה קיימים, זה בינוני. מה זה צדיק? צדיק זה מי שאין לו בכלל אגו. אין לו בכלל יצר. סילק אותו לחלוטין. או שהוא אטם אותו רק לאהבה, אתה מבין? אין לו בכלל יצרים. אז זאת אומרת, הצדיק של רבי ישראל מסלנט זה הבינוני של התניא, הבנתם? כי כל אחד זה המטרות. מבחינת רבי ישראל מסלנט אין פה תביעה, לא, לפחות לא בתור הדבר העיקרי. כן, של אדם לסלק את האגו שלו לחלוטין, להכניע. העבודה של בעלי המוסר היא לא הייתה עבודה כמו אצל בעלי החסידות בפנימיות של האדם. בחסידות שמו דגש על הפנימיות. וזה המשמעות של אהבת השם. אהבת השם זה סילוק האגו. כל עוד יש לאדם אגו, לא יכול להיות אהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא, כן? חסידות עובדת על האהבה. זה העניין שלה. אבל רבי ישראל מסלנט, הייתה לו ראייה מפוכחת, ושאלו אותו פעם. הרי הוא דיבר הרבה על שכר ועונש, נכון? איך אתה, למה אתה מחנך ליראה ולא לאהבה? הגמרא לא משבחת את המלומר. מה אומרת מי שעובד את הקדוש ברוך הוא מתוך שכר ועונש? כן, זה נקרא מבלי עולם. אז הוא אמר, אני אגיד לכם את האמת, אני רואה את הדור, ואני רואה שהלב שלו קשה כצור החלמיש. אני רואה מה זה היצרים של האדם. אין לי אשליות שאפשר לעשות מהפכות. לכן התפקיד שלי זה לחנך את האדם לנצח ולעמוד במבחן ולא להיכשל. לא להיכשל בחטא, לא ליפול. מה קורה מבפנים? זה פחות כרגע חשוב. אתם מבינים את העניין? זה פחות או יותר הרעיון. רק נקרא עוד כמה שורות ואז נסגור את המעגל שפתחנו, בסדר? אז הוא אומר ככה, והנה עיקר מלחמת היצר, נקרא את זה רק בפנים כמה שורות, ואז נתרץ את השאלה שפתחנו. להגביר יראת השם נגד תאוות היצר, וכפי גודל התאווה כן עליו להגביר יראתו יותר לחנים. וניסיון העקדה של אברהם היה ניסיון גדול להתגבר על התאווה הפנימית בטבע אהבת הבן. הוא אומר, אהבת הבן זה סוג של תאווה, כי למה אדם אוהב את הבן שלו? זה רכוש שלו. אם יש לאדם סוכריות ויש בחוץ הבן שלו ויש חבר של הבן שלו, למי הוא ייתן קודם? הוא ייתן תמיד לבן שלו, נכון? זה אגו, זה תאווה מסוימת. אז הוא אומר, זה היה הניסיון של אברהם, האם אתה מתגבר על האהבה לבן? ועל זה אמר הכתוב, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה ולא חסכת. אכן מבואר בדברי הילקוט, וזה, היו דמעות מנשרות ונופלות מעיני אברהם עד שהייתה קומתו משוטטת בדמעה. ושם איתה, הקדוש ברוך הוא רואה מעקיד בכל לב, סתירה, מעקיד בכל לב או בוכה, אומר רב ישראל, לא קשה, ולכאורה מאמרים סותרים זה את זה. כי אחרי אשר היה מעקיד בכל לב, איך יוכל להיות כי כמו כן נזלו דמעות מעיניו? אמנם לפי דברנו צדקו יחדיו. כי מה שאמר היה הילקוט מעקיד בכל לב, זה בכוחות החיצוניים, אשר היו באברהם במדרגה יותר נעלה להתגבר על הפנימיים במעשה. שוב, מה הוא שם את הדגש? מה הניסיון של אברהם? מה ההצלחה? ההתגברות. במלמייסה, הוא עמד במבחן או לא עמד. לא משנה לי כרגע שהוא ממשיך לבכות, אבל למרות שהוא בוכה הוא עושה. הוא עושה את רצון השם, ברור? זה הניסיון. במעשה, איך אתה מצליח במעשה? אבל הדמעות היו נשרות מהכוחות הפנימיים, אשר פעולתם יותר חזקה בכלל תכונת האדם. ומזה נראה בעליל מסכם. כי גם באברהם אבינו אשר מגודל בירתו וצדקתו, עם כל זה פעלו הכוחות הפנימיים עליו פעולה עזה להוריד דמעות, אף כי המעשה היה בשלמות גדול ונעשה בלב שלם גם בשמחה. במילים אחרות, מה שכתוב שהוא היה עושה בכל לב, במה זה במעשה. זאת אומרת, במעשה המצווה הוא עשה את זה בשלמות, בכל לב, הוא היה שלם עם עצמו לחלוטין. אבל מבפנים הוא לא סילק את היצר. וזה נאמר אפילו על הצדיק הגדול של אברהם אבינו, אתם מבינים? כי זה הצדיק של רבי ישראל מסנן. יש לו את האגו שלו, הוא לא הצליח להכניע אותו, אבל הוא מתגבר עליו. זה יראה. ומבחינת רבי ישראל מסנן זה הצדיק. מה שאצל רבי ישראל מסנן את הצדיק, בספר התניא זה הבינוני. ולאורך כל ספר התניא, כן, הוא מדבר על הבינוני, ויש לו ניסיון איך לחנך את החסיד קצת להיות יותר מבינוני, אם אפשר לומר ככה. לפחות ברגעים מסוימים בתפילה, או ברגעים מסוימים של התעלות שהאדם יכניע את היצר. זה ספר התניא, זה על רגל אחת. בסדר? תראו, אני לא רוצה לחטוף, אבל נשאלת השאלה, איך הוא תרץ את השאלה וכל המהלך הזה. אולי נשאיר את זה לפעם הבאה, בסדר? אתם רוצים? רוצים. מה? יש לכם השערה? איך הוא...
יש חמש
שערה. אז לפי זה, מה התירוץ? הוא לא אומר את זה במפורש. והנה נגד הכוחות החיצוניות, אולי צריך לקרוא את זה. הוא אומר, נגד הכוחות החיצוניות, ואשר המעט יכולת ביד האדם לבוא חשבון, הרי אדם יודע מה מותר, מה אסור, נכון? אבל מה יעשה אדם עם כוחותיו הפנימיים? אשר הנה נגד, מה עושים עם הכוחות הפנימיים? ושהם חזקים יותר מהחיצוניים. היא לזאת, אומר רבי ישראל סייד, באו חז"ל בדבריהם הקדושים להשיב ניחומים לאיש המתאמץ לתקן כוחותיו החיצוניות, לבעל ייפול ליבו, אולי ייפול ברשת היצר, לכן הודיעו חז"ל כי הקדוש ברוך הוא יהיה עוזר לנו, וכאשר יעשה אדם את שלו להשלים או לתקן החיצוניות, ישלח השם לתקן או להדביר נגד הכוחות הפנימיות. ויוצא לנו מדברנו אלו כי לא נברא אדם לתקן את כוחותיו הפנימיות בשלמות גמור, ורק ראשית השתדלותו לתקן החיצוניות עד אשר יפעלו על הפנימיות, ואז יעזור לו הקדוש ברוך הוא לנצח את יצרו, אף אם בעצמו לא עלה בידו לתקן אדם פנימיות בשלמות. אומר בעצם במילים אחרות, הוא אומר, מה שאלנו? למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שהוא לא יכול לבדו לעשות את זה, אלא רק בסייעת הדשמה? הוא אומר, כי זה לא עיקר המטרה של האדם. כי הוא אומר ככה, יש לאדם בעיה עם הכוחות הפנימיים שלו. מה שמוטל עליך זה לנצח, להתגבר. אבל הרי יש לי כוחות פנימיים. אז הוא אומר, זה לא מה ש... אין לך... עיקר המטרה שלך זה לא לסלק את הכוחות הפנימיים שלך. אתה צריך להתגבר. עכשיו, אבל יש לי כוחות פנימיים, זה כבר יסיעתא דשמיא. ושאלנו, למה לעשות את זה בצורה כזאת? על ידי סיעתא דשמיא. כי זה לא עיקר המלחמה של האדם פה. עיקר המאבק של האדם זה להתגבר. מה, יש לו כוחות פנימיים, הוא לא יצליח להכניע אותם, פה אומרים לו, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא תעשה את שלך, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אבל זה כבר החלק השולי, אתם מבינים? כי הרי זה לא עניין מרכזי אצל רבי ישראל מסנן לסלק את הפנימיות, כן? להתגבר עליהם. לכן השאלה, למה הוא ברא את האדם, היא לא קיימת. כי לא מוטל על האדם לנצח ולשנות את עצמו ולהפוך אותו לחלוטין. אם המשימה הייתה לעשות מהפך, אז היינו שואלים, תן לאדם כוחות לעשות מהפכה. אבל היות וזה לא עיקר המשימה, עיקר המשימה זה רק להתגבר, כן? ואפילו אם יישארו לך כוחות פנימיים שליליים, אז בעניין הזה אנחנו יכולים להשאיר משהו לעשיית הדשמיה. כי עשיית הדשמיה היא פה בדבר שולי, הוא לא בדבר העיקרי. הדבר העיקרי הוא לנצח, ולמעשה, לא להיכשל בחטא. ברור? עשיית הדשמיה היא בגלל הכוח החזק של הפנימיות, אבל זה לא התפקיד שלך להתמודד עם הפנימיות. תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא. אתה תעשה את שלך, הוא יעשה את שלו. אם עיקר המאבק של האדם היה כמו ספר התניה לשנות, לעשות מהפכה בפנימיות, אז השאלה במקומה עומדת, אז תברא לאדם כוחות כאלה שהוא יכול, אבל היות וזה לא העיקר, זה רק דבר משני, אז את זה משאירים לקדוש ברוך הוא. ואתה תעשה את שלך, אתה תעשה את שלך, הוא יעזור לך כבר להשלים. ברור? כן. אבל זה לא המשימה שלך לנצח אותם. למשל, בספר התניה, רק נסיים בזה, הוא מביא גם את המאמר הזה, יצרו של האדם מתגבר עליו בכל יום. תסתכלו בעמוד 12, והלכה כדברי המכריע, בעמוד 12, פרק י"ג, שם למעלה, באותיות המודגשות, הוא הקדוש ברוך הוא, העוזר ליצר הטוב, כמאמר חז"ל, אם עלי הקדוש ברוך הוא, עוזרו אין יכול, לא זה אותו מאמר, והעזר הוא, מה זה העזר? לפי רבי ישראל מסלן, מה זה סייעתא דשמיא? לעזור לו לנצח, נכון? לא לעשות מהפכה. לא דורשים ממנו מהפכות, לשנות את הפנימיות, לנצח. זה לפי רבי ישראל מסלנט. הקדוש ברוך הוא כבר יעזור לך לנצח. לפי התניה, מה זה עשיית הדשמיה? היא ההערה שמאיר אור השם על נפש האלוקית, להיות היתרון ושליטה, שכלות הכסיל ויצר הרע. זאת אומרת, לפי נפש התניה, עשיית הדשמיה, זה לא, זה לעשות מהפכה ממש, להגביר את הנפש האלוקית על הנפש הבהמית. אתם מבינים? לעשות מבין, לתת לנפש האלוקית להשתלט על האדם. מבחינת רבי ישראל מסוים, הנפש הבהמית תישאר נפש בהמית, אבל אתה הצלחת להכניע אותה. אתם לשנות משהו, ועשיית הדשמיה של מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, הקדוש ברוך הוא יעזור לעשות מהפכה ממש בפנים. הוא לא שואל את השאלה של רבי ישראל מסלנט, הוא לא בא מהצד הזה. אתם מבינים? אבל רבי ישראל מסלנט לשיטתו, הוא אומר, זה התשובה לשאלה. זה לא התפקיד שלך לעשות מהפכה בפנימיות. לכן, זה מה אנחנו משאירים בסייעתא דשמיא, היות והפנימיות כל כך קשה. אבל התפקיד שלך הוא להתגבר, תעשה את שלך, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. למרות שיש לך עדיין מבפנים משהו, הוא יעזור לך לנצח. אבל לא קשה, למה הוא ברא לו יצר הרע? כי אין, לא מוטל עליך לסלק את היצר הרע לגמרי מבפנים. אתה נשאר עם היצר הרע, וזה לא התפקיד המרכזי. אפילו אברהם לא הצליח בזה. אז הכל עניין, תראו, במידה מסוימת זה מה שיוצא, כמו שאמרתי לכם קודם, שהצדיק של בעלי המוסר בחסידות זה בינוני. והצדיק בחסידות זה מי שאין לו ליבי חלל בקרבי, שאין לו בכלל יצר. תלמוד את ספר התניא לאורך כל הספר. הדרכות איך להביא את האדם למצב שהוא יותר מבינוני. שהוא לא יישאר, אתם מבינים, במאבקים.
מה חסידות אומר על העקדה?
אז זה צריך לבדוק במקום אחר. יש לנו קטע ברב קוק על העניין הזה, שהרב קוק בעניין הזה הוא כמו החסידות, נשאיר את זה לפעם הבאה, כי אני לא רוצה לגזול מזמנכם. אתם רוצים, תסתכלו קדימה, אמרתי לכם, אם אתם רוצים קצת להכין לפני כן, השלב הבא שלנו זה איגרת המוסר, רק חלק קטן ממנה. בעצם מספיק לנו עוד שיעור אחד או שיעור וחצי על המוסר וגמרנו בזה. אתם רוצים, שאלה 1, 2, 3 בעמוד 10 כבר ענינו עליה. חוץ משאלה 3, יש שם את הרב קוק, ואולי נתייחס לזה במקור מספר 2, זה איגרת, פתיחה של איגרת המוסר, אחד הדברים הכי מפורסמים מרבי ישראל מסלנט. תקראו את זה, זה פסקה קטנה, תנסו לענות על שאלות 4 ו-5. מה שלא תספיקו נעשה בשיעור.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.